אלדר, האח שלו, היו פליטי שואה. אז הוא סיפר כשהגיע לארץ, בתור ילד, אז היה הבית ישראל מגור, עוד לא היה אדמו"ר, היה בן של הרבי. הוא מאוד קירב אותו, הוא טיפל בו, הוא דאג להם שיכנסו לישיבות וזה, הוא טיפל בהם בתור, הוא הכיר את האבא שלהם, הוא התמסר אליהם כמו אבא. אז פעם הוא הלך לטייל עם אחד מהם, אני לא יודע, איתו, עם אחיו, באמצע הלילה, הם הלכו לטייל והם דיברו והוא הקשיב לו. הוא הקשיב לילד, והילד תיאר לו את כל הזוועות שעברו שם. ואז הוא אומר לו, תגיד לי, את המשרפות ראית? אז הוא אומר לו, כן. ככה. ואז הוא אומר לו, ואת השם יתברך ראית שם? זה, ככה סיפר הילד, אחרי שהוא גדל, אמר, זה משהו, אבל יש את הדבר, הצדיק הגדול, הוא איבד אישה שם, אישה וילד, הבית ישראל. הוא ברח איכשהו, באיזה דרך לא דרך, אבל אשתו ובנו נשארו שם. הוא ראה שם את השם יתברך. יש מציאות כזאת שבהסתרה הכי גדולה אפשר לראות בעצם את הגילוי הכי גדול. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים את זה בשכל שלנו, אבל אנחנו רואים שזה ככה. החסידים אמרו על נפלה לא תוסיף קום, שאם נופלים בצורה כזאת שכבר אי אפשר ליפול יותר, נפלה לא תוסיף, לא שהיא לא תוסיף ליפול, היא נפלה כל כך שאי אפשר ליפול יותר, אז סימן שאפשר רק לקום. וכשנופלים למקום שאי אפשר ליפול יותר, אז רואים שאי אפשר ליפול יותר. זה על כל פנים, זה מה שראינו. היות שהצדיק עושה את העבודה בתוך עצמו, הוא יכול לזהות את זה גם אצל אנשים שהם הסתרה בתוך הסתרה והם לא יודעים מכלום. אנשים שגדלו אצל סטלין או אצל מישהו אחר והם בכלל, כאילו, הכל בסדר. יהודים, בני אברהם, יצחק ויעקב, אבל הם שכחו את היהדות שלהם, שכחו את הכל. והצדיק יכול לראות אצלהם את האור האלוקי, ועל ידי כך הוא יכול להוציא אותם משם.
יש תמונה של ילד בשואה שהוא מצייר מצד אחד את האנשים שנכנסים למשרפה, ומהצד של האומה הוא מצייר מרכבות של מרכבות עם סוסים עולים למעלה.
כן.
את הגילוי שלו.
כן. יודעים באיזה גיל היה?
אני חושב 12.
12.
ביד ושם.
ביד ושם. על זה הוא מסיים אחר כך, הוא כפי הגדלת הדעת, אם יש צדיק שהוא יכול למצוא את הדעת גם בתוך ההסתרה. וכשהוא מוצא שם את הדעת, אז הקליפות, כמו שאומרים, כשהם מאירים את האור, אז החושך נעלם. לפי הגדלת הדעת, כן הפרנסה בנקל, הפרנסה בגשמיות וגם הפרנסה ברוחניות. כל יהודי צריך שיהיה לו גם פרנסה רוחנית. צריך מקום שממנו מתפרנס. כי הפרנסה בנקל תולה בדעת, כמו שכתוב, זה רמז נפלא מהזוהר, שתו העם ולקטו, זה כתוב על המן, והרי הם לא היו צריכים להתאמץ הרבה. כי כולם בסוף מצאו אותו דבר, אז כתוב בזוהר, בשטותה. שתו העם ולקטו, הם עשו שטויות, כי הם לא היו צריכים להתאמץ. כי כל מי שחסר דעת ביותר, הוא יגע ותורח אחר הפרנסה ביותר. אם אינם עושה טוב טוב את החשבון שלו, אז הוא מוצא בסוף שבזמנים שהוא תרח יותר, בזמנים שהוא תרח פחות, מה שהוא צריך היה לו אותו דבר. או שכן היה לו, שלא היה לו, בלי שום יחס, בלי שום יחס לתרחה שלו. אנחנו מבקשים בברכת המזון מידך המלאה, הפתוחה. הכל בא מידך, גם אם זה לא בא מידך, אבל יש לפעמים שבן אדם רואה שזה מידך. יש לפעמים שהוא לא רואה שזה מידך, אז הוא רואה את השליחים, הוא רואה את הדבר, הוא רואה את ואז אין לו דעת, ואז הוא תורח יותר, כי הוא צריך לרצות את כל השלוחים. צריך להסתדר עם כולם. וגם לפי הגדלת הדעת, כן התרבה השלום. כאן מתחיל עוד עניין. כי שלום תלוי בדעת, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש, כי מלא הארץ דעה. שיהיה שלום נפלא בעולם, שיוכלו לגור ביחד שני הופכים, מחמת גודל הדעת שיהיה אז. כי על ידי הדעת נגדל השלום, כי נתבטל הכעס והאכזריות על ידי הדעת, כי כעס והאכזריות הוא מהיעדר הדעת. כמו שכתוב, כעס בחי כסילים ינוח. וכל מה שמתרבה הדעת, מתרבה הרחמנות והשלום. ועל כן הפרנסה בנקל, בבחינת השם גבולך שלום, חלף חיטים אסביח. זה פסוק טוב בשביל לדבר משהו על ירושלים היום. אני רשמתי לעצמי כמה נקודות, מפחד השכחה, אני מצטער, עייפות או חלק את הזיכרון. אנחנו ביום שחרור ירושלים, אמרתי עוד פעם, יום ירושלים זה... זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, זה משהו לא סימפטי. לא צריך לקרוא לזה יום ירושלים. יום שחרור ירושלים. ירושלים היא מרכבה למידת המלכות. למרות שמלכותו בכל משלה, ומלכות השם היא לא בירושלים, דווקא היא בכל העולם, אבל המקום שבו אפשר להרגיש את מלכות השם יותר זה בירושלים, בפרט בבית המקדש. את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. המלכות עליה נכתב בזוהר, לית לה מגרמה כלום, כמו הירח. הירח מצד עצמו אין לו אור, כל האור הוא מקבל מהשמש. אחד מהסיבות שהמלכות נקראת עין, דם עין בתה. שורש נשמות ישראל זה ספירת המלכות. בני ישראל נקראים בני מלכים. השורש האחרון של נשמות ישראל זה ספירת המלכות. השורש הראשון זה ספירת החוכמה. החוכמה היא כמו אבא. הבינה כמו אמא. והמלכות היא כמו הבת. ואנחנו כמו הנכדים. זה האנלוגיה. צריך להבין את זה. כדי שאנחנו נוכל, הנשמות שלנו יכולות לרדת לעולם הבריאה, לעולם היצירה, לעולם העשייה, לעולם הזה, להיכנס לתוך הגוף, הם חייבים לעבור בתוך המלכות. הם מקבלים, זה נקרא בחינת עיבור במלכות, הם מקבלים עיבוד במלכות. המלכות מאבדת אותם שהם יהפכו להיות נבראים כאלה שיכולים להתקבל בתוך העולם. זה האופי של המלכות. כמו שהמלכות, דיברנו על זה הרבה פעמים, המלכות באופן עקרוני היא מתרגמת כל דבר לשפה של הנבראים. אותו דבר היא מתרגמת את הנשמה שהיא חלק אלוקה והיא עושה ממנה שתהיה נברא. שזה אנחנו גם כן מזכירים את הנשמה לפני שאומרים אתה בראתה, כבר מדברים עליה. כשהיא עוברת את המלכות אז היא הופכת להיות אתה בראתה. לפני זה היא הייתה טהורה. היא הייתה נשמה, היא הייתה טהורה, היא לא הייתה בריאה, היא לא הייתה ברואה. היא הייתה עדיין אלוקית לגמרי. ואחרי שהיא יורדת, אז אחרי המלכות, היא נולדת מהמלכות, היא הופכת להיות בריאה. אז המלכות, כמו אמא, אז היא עושה הרבה דברים, אבל השורש לא בא ממנה, לית לה מגרמה כלום. זה עניין של ירושלים, 10 קדושות נתקדשה ארץ ישראל, ירושלים הקדושה הכי עליונה, אבל ירושלים קדושה למה? בגלל שהשכינה שורה בירושלים. לא בגלל שירושלים היא קדושה, אלא בגלל שהשכינה שורה בירושלים. ברגע שהשכינה מסתלקת מירושלים, הקדושה נעלמת. ולכן יש שאלה האם הקדושה של ירושלים נמשכת גם היום. התשובה היא שהקדושה של ירושלים, הקדושה שהתקדשה, הקדושה שנייה של ירושלים, שהתקדשה בימי עזרה, נמשכת לעולם ועד, בגלל שדרגת השכינה שהתלבשה בירושלים בתקופה ההיא, לא עזבת את ירושלים, מעולם לא זז השכינה מהכותל המערבי, כך אמרו חז"ל. זאת אומרת שירושלים מצידה היא מרכבה למלכות. מלכות השם בעולם, איפה אפשר לפגוש אותה? אפשר לפגוש את זה בירושלים. זו הנקודה הראשונה בירושלים. עכשיו יש עוד נקודה בירושלים, אנחנו אומרים בתפילות, אנחנו... ירושלים עיר קודשך. זה התואר של ירושלים. ירושלים עיר הקודש. קודש זה דבר שהוא למעלה מהשגה. קדושה זה לא מושג אינטלקטואלי. עד הרבה, המושג קדושה זה קדוש, זה מובדל, זה מעל ההשגה. מעל התפיסה האנושית. התפיסה האנושית מגיעה לספירת הבינה. הסגנון של התפיסה האלוקית היא סגנון של הבינה. קודש בחוכמה. ככה אמרו המקובלים. איפה שמדובר על קודש, מדובר על חוכמה. עכשיו, גם בגלל זה נקראת בשם עין. דבר שלא מושג, אנחנו מכונים אותו כעין. עין בגלל שאינו מושג. אנחנו לא יודעים לתת שם למשהו שאנחנו לא יכולים להשיג אותו. לגבינו הוא לא נמצא, הוא אין סוף, אין לו קצוות. כשמשהו בלי קצוות, אני לא יכול להגדיר אותו, אני לא יכול להגיד עליו שהוא קיים. כן. צריך לחשוב על זה יותר, להסביר את זה יותר, אבל באופן עקרוני זה כך, אני חושב שזה מובן. אפשר לקרוא למשהו עין בגלל שהוא לא מובן. עכשיו, מזה אפשר ללמוד כמה דברים. קודם כל בחיים שלנו. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? ללמוד קודם כל מירושלים, לא משחרור ירושלים, רק מירושלים. ללמוד מירושלים, מה אפשר ללמוד מירושלים? קודם כל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו הרי בני מלכים, בני המלכות. כל היהודים הם ירושלמים, וקודם כל, באופן עקרוני. אנחנו בני המלכות, אז לת לנו מגרמנו כלום, אין לנו מצידנו, אין לנו כלום. מה שיש לנו, כל מה שהצלחנו, כל אחד יש לו, אף אחד לא פה, אף אחד פה לא בן יום, כל אחד יש לו כבר איזו היסטוריה. אנחנו כבר, השערות שלנו מתחילות להלבין, אצל אחד מוקדם יותר, אצל אחד מאוחר יותר, זה מגיע בסוף. זה כאילו ברור שזה מגיע. כל אחד מסתכל אחורנית, הוא יכול להגיד את כל אלה ידי עשת, כן? הנה, עשיתי משהו בחיים, וזה טוב להגיד ככה. אני לא צריך לחפש ולמצוא בתוכו נקודות טובות, ולהתעודד מזה ולשמוח. לא להסתובב כל היום מצב רוח קודר לדעת שהוא לא עשה כלום בחיים שלו. מצד שני הוא צריך לדעת שלט לי מגר מכלום, אין לי מצד עצמי, אין לי שום דבר. את כל אלה אני עשיתי, אני אפשרתי להשם יתברך לעשות את זה בדרכי. נתתי לו את הפתח שהוא יעשה דרכי, אני לא עשיתי שום דבר. עשיתי הרבה, בחרתי לתת לו לעשות דרכי. בעל כורחי זה לא היה קורה. אם לא הייתי נותן, זה לא היה עובר דרכי. אז אני אפשרתי שהדבר הזה יעבור דרכי, אבל בתכלס הדבר הזה עבר דרכי. אז אני, בזה אני מקיים דם עין באת. אני לא, זה לא אני, אני לא עשיתי את זה. הפכתי את העני לעין. זה סדר אחר של אותם אותיות. עכשיו, יש עוד פירוש של דם העין באת. דם העין באת, אתה באת ממקום שאינו מושג. הרי כתוב שם במשנה פעמיים. פעם אחת כתוב, דם עין באת, לאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד ניתן לי לחשבון, נכון? אחר כך כתוב עוד פעם, דם עין באת, מטיפה סוחה. לאן אתה הולך? למקום אפר עם אבית עולה. לפני מי אתה עתיד ניתן לי לחשבון? לפני מלך מלכה המלכים הקדוש ברוך הוא. למה כתוב פעמיים? אחר כך כתוב מיד. כי אמרו אבות החסידות, לא מי אמר את זה, תלמידה בעל שם טוב. אני שמעתי זה בעל פה, לא ראיתי זה בספר. התלמידה בעל שם טוב אמרו שבעצם כתוב כאן שני דברים. הדבר הראשון, דם עין באת, זה תדע שאתה בא מבחינת עין. ולאן אתה הולך? אתה הולך למקום שהוא אין. אין תלך. ולפני מי אתה עתיד לדין, לדין לחשבון, זה גם כן איזה מין, יש שם איזה אמירה, לפני מי אתה עתיד לדין לחשבון, מי זה 50 שערי בינה, לפני מי זה משהו עוד יותר גבוה. זאת אומרת, אתה חוזר למקום שממנו לוקחת, מהעין, שיותר גבוה מהמי, ושם תצטרך למצוא דין לחשבון, ושם אי אפשר לעשות חוכמות. זו האמירה הראשונה. עכשיו, מה פירוש מהעין באת באמת באמירה הזאת? שאתה בא ממקום שאיננו מושג. עכשיו, מה זה חשוב? מאיפה באתי? מה זה משנה? כאילו, יבוא מישהו ויגיד, סבא שלי היה אדם גדול, אבל מי אני? שואלים אותי מי אני? מה זה משנה? אני מתחיל לספר מי היה סבא שלי. התשובה היא שיש בי משהו ממנו. אם זה השורש, אז מה זה השורש? איפה השורש? השורש הוא בפנים. זה שהוא שורש, זה רק אומר שהוא מסתתר. אבל זה לא אומר שהוא איננו. זה לא אומר שהוא מושרש באיזה מקום אחר. איפה הלמעלה, הלמעלה מההשגה שמדברים עליו? הוא למעלה העננים. איפה הוא? הוא פה. הוא למעלה מההשגה, מבחינה זאת שאנחנו לא חווים אותו. עכשיו אנחנו צריכים לזכור... זה ירושלים של מעלה, אפשר לומר. אנחנו צריכים לזכור שהמלכות נקראת עין לא רק בגלל שאין לה מעצמה שום דבר, אלא בגלל שיש בה משהו שהוא לא מושג. תלוי איך מסתכלים על המלכות. אם מסתכלים על המלכות מלמטה, אז היא אינסופית. כשמסתכלים על המלכות מלמעלה, אז לא תמיגר מכלום. אבל בתוך המלכות, אפילו אם מסתכלים עליה מלמעלה ולת לה מגר מכלום, בתוך המלכות שהיא הספירה הכי תחתונה, מתחבא הכתר. המלכות שורשה בכתר. קצת להבין את זה יותר, וקצת יותר מדי מילים של קבלה. תחשבו על ילד קטן שהוא בן מלך. שהוא הולך לבית ספר. הוא לפעמים חוטף עונשים, כדרכו של ילד בבית ספר. עכשיו הוא גודל והוא נהיה המלך. והמורה שלו צריך לקבל את פניו. אז הוא עומד בחדר המתנה ומחכה שהוא ירשה להיכנס. והוא עומד באימה ויראה. עכשיו הוא 30 שנה לפני זה, הוא נתן ליצור הזה עונשים. כן? זה לא משנה. עכשיו, כשהם היו ככה, תלמיד ומורה, מי היה באמת יותר גבוה? מה? באמת התלמיד. באמת היה התלמיד יותר גבוה, אלא שמעלתו לא הייתה ניכרת. להוציא אותו מהכוח אל הפועל, זה המורה. אם הוא לא היה לומד אצל המורה, ולא היה מקבל אנשים מהמורה, אז לא היה עוזר לו זה שהוא בן מלך, והוא לא היה נהיה מלך. הוא היה גודל פרא אדם, לא היו ממנים אותו למלך. אבל בעצם את הנקודה של המלכות יש לו. המלכות הזאת, שהיא יכולה לתרגם את הכל ולהעביר מצבים, היא יכולה לקחת נשמה ולהפוך אותה לנברא, היא יכולה לקחת אור אלוקי ולהפוך אותו, לעשות ממנו, לברוא אותו למלאך ולבעל חיים ולצמח וכל הדברים האלה. המלכות הזאת יש בה כוח אינסופי. לעשות מעברים כאלה, רק הכוח האינסופי הזה מתגלה לנו דרך הפן של הצמצום שלו. לא דרך הפן, כי מה שהוא עושה, הוא מוריד דברים בדרגה, הוא לא מעלה דברים בדרגה. אז אנחנו רואים רק את המסננת, את הצמצום, את הצד כאילו השלילי. אבל בעצם הכוח, וכמו שבן אדם יודע לקחת את הרעיון הכי נשגב, זה משל ככה זה נשבר, זה לא משל טוב. אבל בוא נגיד, אין לנו ברירה. אנחנו חיים בעולם אחד, אין לנו... אי אפשר לתת משלים על מעברים בין עולמות. אבל בתוך העולם שלנו, בן אדם ייקח את הרעיון הכי נשגב, וישב וידבר עם זה לילדי גן ויצליח להכניס להם את זה וזה ישנה אותה. אז מה שאנחנו נראה בחיצוניות, אנחנו לא יודעים שמתחבא כאן איזה רעיון נשגב. אנחנו יודעים שהוא גננת טובה. הבן אדם הזה הוא גננת, הוא יודע לדבר עם ילדי גן. אבל בן אדם שעומד מהצד והוא יודע יותר מאיתנו, והוא רואה מאיפה הוא לקח את הרעיון, והוא רואה שהגננת לא יודע את הרעיון הזה, והאורח הזה כן יודע את הרעיון. והוא מבין בדיוק את הרעיון דרך המילים האלה, אז הוא מבין שהוא זרק עכשיו חבל לילדים, ואם הוא מספר את זה בצורה מרשימה, הם גם לא ישכחו את זה כל החיים. עכשיו, החבל הזה הוא על גלגלת. הוא כל הזמן מרים אותה. כי בעוד שנה הם יבינו יותר, הם יבינו את הסיפור הזה אחרת. בעוד 10 שנים יבינו עוד פעם. עד יומם האחרון הם כל הזמן יוכלו להיזכר בסיפור, וכל פעם אותו סיפור יביא אותם למקום יותר גבוה. זה כוח לא פשוט. לא לכל תלמיד חכם או לכל גאון יש כוח כזה. אז למרות, זאת אומרת, במלכות יש כוח כזה. מצד אחד אנחנו רואים רק את הצד, את הדיבור לילדי הגן. אבל מצד שני אנחנו משוכנעים שיש שם, אם היא מעבירה אלינו את דרך המלכות, הפלא הגדול, הפלא הכי גדול, מה היא מעבירה לנו? אני לא מדבר על השגות ועל מדרגות. המלכות יכולה להעביר לנו את הנושא של קבלת עול מלכות שמיים, שזה גם כן הופך להיות סיסמה ריקה מתוכן, אם שוכחים את הממד הפנימי של זה. הממד הפנימי של קבלת עול מלכות שמיים זה לחוות את הנוכחות של השם יתברך. בדיוק כמו שאני חווה עכשיו את הנוכחות שלך. עוד הרבה יותר בעצם. לחוות את הנוכחות של השם, וזה לא כמו, כשאני חווה נוכחות של מישהו שהוא מולי, אז עוד נסבל איכשהו. את הנוכחות של השם יתברך אני לא יכול לחוות מולי. זה ברור? כשאני חווה אותו, זה אחרת. קשה להגדיר, אבל המלכות מעבירה לנו את זה. אם המלכות מעבירה לנו את זה, סימן שהשורש שלה היא בנוכחות הזאת בעצמה. היא מבטאת את הנוכחות הטוטלית, האינסופית של השם, יותר מאשר כל הספירות. עכשיו, אם נחשוב על זה שירושלים היא מרכבה על המלכות, אז נתחיל לקבל דרך ארץ מירושלים. ירושלים זה לא סתם עוד מקום על כדור הארץ, ירושלים זה מקום שיש בו את הסגולה להיראות את פני האדון השם. יש בו את הסגולה לקבל את הנוכחות של השם. ובאמת ככה אמרו שירושלים יראה שלם, זה שלמות היראה. בניין ירושלים ומחריבי ירושלים, יש איזו תורה בלימודי מהר"ן בחלק ב' שהוא מסביר כל מה שקשור ליראה נקרא בניין ירושלים, כל מה שמרחיק מיהודי את היראה נקרא חורבן ירושלים. ממילא מה יוצא? יוצא שאם אנחנו מתחברים לירושלים אנחנו רואים שני דברים בעת ובעונה אחת. מצד אחד אנחנו רואים שאנחנו עצמנו, אנחנו הקדוש ברוך הוא גדול, אנחנו ברוך השם שהוא מציל אותנו, לבד לא היינו מצליחים להתגבר על סנטימטר, אנחנו מכירים את עצמנו טוב. מצד שני אנחנו, זה שאנחנו בני המלכות, זה שאנחנו ירושלמים כמו שאמרנו, הנקודה הזאת היא יכולה להעלות אותנו עד אין קץ, כי יש בנו את האינסוף, בתוכנו יש את האינסוף, את העין. דם העין באת, אז העין הזה עוד אצלך. זה שני לימודים שצריך להכניס אותם טוב בראש. אנחנו נראה בסוף שזה יכול לעזור ממש בבחינה מעשית. עכשיו אני אתייחס לשחרור ירושלים. אני לא יודע, יש כאלה שזוכרים את שחרור ירושלים מגיל 3. יש כאלה זוכרים את שחרור ירושלים מסיפורים שסיפרו להם. יש, אני לא זכיתי להיות בזמן ששחרור ירושלים, הייתי כבר בחור אחרי צבא, אבל הייתי בחוץ לארץ. אבל יש משנה במסכת ראש השנה, שלומד דף יומי, יגיע לזה עוד מעט, שכשהיו מסיעים מסועות על הערים, בשביל להודיע מתי ראש חודש, וסבתא בא בזה, יש עוד מקומות בביקה שעוד מראים את הגבעות האלה. אז האחרון שהיה עומד בגבעה האחרונה, הוא לא היה זז משם עד שלא היו רואים את כל הגולה כמדורת אש. זה ממש מה שהיה במלחמת ששת הימים. כל הגולה הייתה כמדורת אש. בחוץ לארץ ראו את זה יותר ממה שפה. היהודים התחבקו ברחוב. ויהודים יהודים שחיו בין הגויים ובין גויים נוראיים, לא סתם. וזה היה משהו, זה היה, השמחה לבד יכלה להביא את משיח. עכשיו כמובן שאנחנו פספסנו. זה ברור, כי אחרת משיח היה פה כבר 47 שנים. אנחנו פספסנו. ובשחרור ירושלים עצמה אנחנו פספסנו הרבה דברים. נזהרנו לא לגוע פה ולא לגוע שם, ולא להכיל בעלות פה ולא להכיל בעלות שם. כל הזמן כזה, היינו פתאום הפכנו להיות לדיני נפש וכל זה. אבל מצד שני, דווקא מהטעויות שעשינו, אפשר ללמוד הרבה. כי בעצם היה מישהו, היה מעלה סברה כזאת. בין כה וכה אנחנו, תתארו לעצמכם איזו ישיבת מטכ"ל. טוב, זה נקפה עליהם. כי לא אנחנו פתחנו במלחמה, הירדנים התחילו. אבל בוא נגיד, היו אומרים, חבר'ה, נעשה טבעת מסביב ירושלים, נשתיק את מקורות האש, בירושלים לא כדאי להתחיל. ירושלים זה לחץ בינלאומי, זה לא כדאי, תעזבו, לא כדאי, למה כאבי ראש? נכבוש את הכל, נשאיר את ירושלים, שיוכלו אחד את השני. אין לנו עסק, למה לא אמרו את זה? אם היו פרפקציוניסטים, היו אומרים ככה. אומרים, או שיש לנו את הכל, או שאנחנו מורידים את המסגדים, בונים בית מקדש, או שאנחנו לא נוגעים. ברוך השם שאף אחד לא העלה את הסברה הזאת, כי בסברה כזאת, הנמוך יותר היה מנצח, ברור, כן, לפי הרכב הכוחות שם. אז גם אז, היום הרבה יותר גרוע, אבל אפילו אז, אז היו אומרים, אוקיי, בית מקדש אנחנו לא הולכים לבנות, כי אנחנו חברה חילונית, אז בוא נשאיר את הכל. השם עזר, והיו שם אנשים שהם אמרו, מה שאפשר אנחנו נעשה. ומזה צריך ללמוד הרבה. כי אנחנו בעבודת השם שלנו הרבה פעמים אנחנו עושים בדיוק את הדבר הזה. אנחנו אומרים להוריד את המסגדים מהלב שלנו אנחנו לא יכולים, להמליך את הקדוש ברוך הוא, לבנות את בית המקדש אנחנו עדיין לא יכולים, אז אנחנו לא עושים שום דבר. חצי עבודה, אני לא עושה חצי עבודה. אם אני עושה מה שאני עושה את זה יסודי, אם זה לא זה עד הסוף אני לא עושה שום דבר. אני לא עושה שום דבר, זה לא שהירדנים היום לא נמצאים פה, כן, אבל הם נמצאים בלבוש אחר. אבל לכל הפחות, יהודי יכול ללכת לכותל ולהגיד פרק תהילים. גם את זה לא היה לנו. דרך אגב, על בית המקדש השני, כתוב במצודות, שהוא נבנה כדי שיהיה מקום להתפלל שתבוא גאולה שלמה. בפשט, בפשט של התנ"ך, במצודות כתוב, נגזר גזרה שיצאו לגלות ארוכה, נתנו לנו עוד 400 וכמה שנים, עוד בית מקדש, כדי שנוכל להעביר את הגזרה של הגלות. ואנחנו לא הבנו את זה. היום לא סמכו עלינו, אז לא נתנו לנו בית מקדש, אבל נתנו לנו רק דבר חלקי לגמרי, שנבין שזה רק חלקי, אבל אנחנו צריכים לנצל את זה. שהיא עוד זכתה להיות בכותל בזמן הבריטים. בזמן הבריטים היא זכתה להיות בכותל. הייתה ילדה קטנה. היא נולדה 10 שנים לפני קום המדינה בערך. הייתה ילדה קטנה. ואז כשהיא עמדה מול הקיר שם, בסמטה הצרה הזאת, אז היא אמרה, אמא, למה עומדים בחוץ? למה לא, למה לא נכנסים בפנים? אז המבוגרים ששמעו את זה התחילו לפקוד. זה מה שאנחנו צועקים 2000 שנה, אדם עומדים בחוץ, למה נכנסים בפנים? יש כאן עוד נקודה, בתוך הנקודה הזאת של שלילת הפרפקציוניזם שדיברנו עליו, יש כאן עוד נקודה. האמת היא, כמה אנחנו יכולים? אני שואל את השאלה, כמה אנחנו יכולים? אנחנו יודעים כמה אנחנו יכולים? אנחנו יכולים מעל ומעבר לכל מצופה. זאת אומרת, אף פעם אנחנו לא יכולים להיתקע בהפתעה על יכולת של יהודי. יהודים תמיד מפתיעים את כל העולם. לא יודע, נחשון בן עמינדב שהוא קפץ לים שם, אם הייתה אמא שלו עומדת לידו, הייתה אומרת, עליו אני לא הייתי מאמינה. בטוח. בטוח. ואותו דבר, כל הסיפורים, כל ה... אין מה לדבר. זה תמיד, יש לנו כוחות מעל ומעבר. עכשיו, אנחנו לא מודעים לזה, ואנחנו לא מאמינים בזה גם. אם היינו מאמינים בזה, היה לנו הרבה יותר קשה להתחמק. אז אנחנו משאירים לעצמנו איזה כמה אחוזים מהכוחות, שבהם אנחנו מוכנים להכיר. עכשיו, מתוך הכמה אחוזים בודדים האלה של הכוחות שבהם אנחנו מוכנים להכיר, אנחנו גם לא מנצלים אותם עד הסוף. עכשיו, יש כאן 3 דרגות. יש את מה שאנחנו מנצלים, יש את מה שאנחנו מכירים שאנחנו יכולים לנצל, ויש את מה שאנחנו באמת יכולים להגיע. יש אחד שאומר שהוא לא עושה כלום עד שהוא לא מנצל, עד שהוא לא מגיע למלוא הפוטנציאל האמיתי שלו, יהודי עם אמונה. אתה יודע שיש לו כוח אינסופי, אבל כל זמן שלא, זה ודאי טעות. אבל אפילו אם בן אדם אומר, אני יודע שזה טעות, ואני יודע שאני יכול הרבה יותר, אבל אני רוצה לפחות את הקצת הזה, להגיע למה שאני יכול, לפי הטעות. אם אני אוכל למלות את המכסה לפי הטעות שלי, אני מוכן להשקיע. אבל אם גם את זה אני לא עושה, אני לא מוכן לעשות שום דבר. וגם זה טעות. כי יהודי צריך לעשות חשבון הנפש, כמה הוא יכול באמת, כמה הוא יכול לפי הטעויות שלו, וכמה הוא מוכן. כמה הוא מוכן, אם זה היה הכל, כמה הוא היה מוכן להשקיע. זה פחות או יותר, צריך לזכור, כל הדברים האלה אפשר ללמוד מירושלים. ירושלים היא שותקת, זה אבנים ושיש, כן? זה לא, היא לא מדברת, אבל היא מדברת הרבה. אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ תעננה. ירושלים מדברת עם עצם המציאות שלה. אין הרבה ערים בעולם שיודעים איפה הם היו לפני כל כך הרבה שנים. וגם בירושלים יש כל מיני ויכוחים איפה זה היה ואיפה זה היה, בדרך כלל צריך לדבר על זה, אבל זה ייקח המון זמן. המסורת, מישהו כתב פעם מאמר ארוך על ירושלים בלי מרכאות. ירושלים בלי מרכאות, כי היום הרי כל חוקר מודרני, כשהוא כותב יד אבשלום, הוא כותב מרכאות. כי זה לא באמת אבשלום, זה לא יכול להיות. מה שכל הצ'חצ'חים מאמינים, זה יכול להיות אמיתי? זה לא יכול להיות. ואותו דבר, מגדל דוד, זה הרי לא יכול להיות מגדל דוד. וכל זה. אז מישהו כתב, הוא ארכיאולוג, הוא רצו לבלוע אותו באוניברסיטה, הם כל כך כעסו עליו. ישוע עציון קוראים לו, הוא חוקר, שמעתם עליו. הוא כתב ירושלים בלי מרכאות, מאמר מפורט עם תאריכים ומחקרים ועם זה. זה ככה. יד אבשלום זה יד אבשלום, ומגדל דוד זה מגדל דוד, זה כמו שאומרים שלא בלבלו לנו במוח. והוא מראה הרבה דברים, וגם עיר דוד, אני מקווה רק שלא יסכלו אותי, עיר דוד היא בתוך העיר העתיקה, היא לא למטה. למטה היה משהו אחר. דוד המלך לא חי מחוץ לירושלים, ורק כאילו ליבשנו את זה עליו אחר כך. ירושלים זה מקום ששומר לנו את העבר, וברוחניות לשמור את העבר זה נקרא לשמור את השורש, את השורש. הספירות והעולמות הם מסודרים בצורה של עבר ועתיד. ככל שמשהו יותר גבוה, זה מקביל למשהו בהיסטוריה, למשהו שעבר. זה הסוד של ירידת הדורות. ככל שמשהו יותר נמוך, הוא יותר מקביל להווה. ככל שמשהו ירד עוד יותר הלאה, הוא מקביל לעתיד. עד שיבוא משיח והכל יתהפך, ואז מה שהכי נמוך, הוא יהפוך להיות הכי גבוה. ואז יהיה נגלה כבוד השם. ירושלים קשורה עם העבר, מביאה לנו את העבר, וכשהיא מביאה לנו את העבר, היא מביאה לנו גם את השורש שלנו. אז ירושלים כן מדברת, היא מדברת אלינו, ואנחנו רק צריכים להקשיב לה. והבעיה שאנחנו לא מקשיבים לשום דבר. אז על זה, זה צריך קצת, קצת להסביר. בתוך איפה ספירת המלכות? בתוך המציאות שלנו. בן אדם, רואים בן אדם. יש בן אדם 10 ספירות. החוכמה במוח, אבל החוכמה היא לא המוח. החוכמה שורה במוח. הבינה היא גם במוח, אבל הבינה היא לא זהה למוח. המוח הוא חפץ גשמי והבינה היא רוחנית. איפה העמידות הן בלב? הלב הוא משאבה של דם, אבל המידות שורות בו. החוכמה והבינה במוח, הדעת גם במוח, במוח פה. איפה נמצאת המלכות? או ברגליים, או בפה. בתוך ה... גם הידיים זה לא רחוק, הידיים כי העשייה, הבחירה, לבחור זה להיות מלך. בתוך הפנים יש את כל העשר ספירות. עכשיו, אם מדברים באופן כללי על גוף ונפש, אז מה בתוך המכלול של גוף ונפש? מה הולט לו מגרמא כלום? איזה חלק בגוף נפש הולט לו מגרמא כלום?
נפש.
הגוף. הנפש יחסית לרוח, והגוף יחסית לנפש. נכון? הגוף הולט לו מגרמא כלום. ואנחנו משתמשים בגוף. אנחנו שולחים אותו, משתמשים בו. הגוף הזה הוא יקר מאוד. יש לו שורש מאוד גבוה. מאיפה אנחנו יודעים שיש לו שורש מאוד גבוה? אי אפשר לקיים אף מצווה בלי הגוף. ברגע שעוזבים את הגוף אין מצוות. אין בחירה ואין מצוות. אפשר לקבל שכר על המצוות שעשו בתוך הגוף, אבל אין מצוות יותר. אם אנחנו רוצים, אפשר ללמוד מהגוף. בדיוק כמו שאפשר ללמוד מהאבנים ומשייש ומעיר, אפשר ללמוד מהגוף. הגוף של כל אחד מאיתנו צריך להיות כמו ירושלים. הוא צריך להיות מקום שבו השראת השכינה. וצריך לשמוע מה הוא אומר, מה הגוף מדבר אלינו, מה הוא מספר לנו. וזה עבודה, זה לא פשוט. אם היינו מקשיבים לו באמת, אז זה, מה שסוחב אותנו לחתו זה לא הגוף שלנו, זה טעות. הגוף שלנו אף פעם לא סוחב אותנו לחתו. סוחב אותנו לחטוא, זה היצר הרע, הנפש הבעמית, היא סוחבת אותנו לחטוא. אם היינו פעם יושבים, בן אדם יישב ויקשיב לעיניים שלו מה הן מדברות אליו, הם לא יגידו לו להסתכל על מה שעשו, הם יגידו לו להפך. אם הוא יקשיב טוב, רק צריך לכוון את הקשב פנימה במקום החוצה. אנחנו לא, אולי מי שלמד אצל ימימה מכיר את זה, לא לומדים את זה באף מקום, לא לומדים את זה. לא שלא לומדים את זה, כולם מכירים את זה, וכולם פוחדים את זה, וכולם מזניחים את זה. אם בן אדם יקשיב טוב לרגליים שלו, מה הם מספרות לו? או לידיים, או לשפתיים. הוא ישמע ניגונים אחרים לגמרי, בן אדם פשוט אפילו, בלי השגות. כי לגוף אין אינטרסים. הוא לא עושה מניפולציות, הוא אמיתי. והוא רוצה לקיים, כמו כל נברא, הוא רוצה לקיים את ה... שליחות שהשם נתן לו. כמו שבעל חי לא יכול לעבור על זאת רצון השם, הגוף שלנו גם לא יכול לעבור. מי שמפתה אותו לעבור על רצון השם זה היצר הרע. והיצר הרע לא כדאי להקשיב. עליו נאמר באור החיים הקדוש, רבנו מביא את זה בספר המידות, אל תיכנס עם פיתוייך בטוען ונטען. ואם הוא מרגיש שמושכים אותו כוחות לא טובים, צריך להעביר נושא, דפדף דף. אבל אם הבן אדם רגוע, וכרגע אין לו מערכת כזאת שמושכת אותו לכיוונים כאלה, אם הוא יקשיב לגוף שלו, אז הוא יראה כמה דברים טובים, הוא יכול ללמוד מהדומם, הגוף כדומם, ככלי, כמה דברים טובים הוא יכול ללמוד, והדומם הזה זה כאילו התכלית של ההשתלשלות, המקום הכי נמוך, ושם יכול להתגלות כבוד השם יותר מה שבכל דבר, זה בעצם ה... אם נחזור לתורה שלנו, ההסתרה שבתוך ההסתרה, אין הסתרה יותר גדולה מהגוף. כי הגוף יחסית לנפש, הגוף הוא, עצם החסד כותב, הגוף מצד עצמו כבשר ועצמות המונחים בגדרה ותבשיל. זה הגוף מצד עצמו. אין שום הבדל. ובגוף, הגוף הזה, כשהקדוש ברוך הוא בונה אותו ככה, שהוא יכול לקבל לתוכו את הנפש, התפקיד שלו הוא תפקיד רם ונישא, הוא תפקיד נפלא. ואם אנחנו נקשיב לו, אנחנו נשמע את התפקיד שלו. יכול להיות שאם נקשיב מה העיניים אומרות, אז אנחנו נשמע פתאום איזה קול אומר, הבאת אותי בפרך כל היום. כאילו, מה, למה עשית לי את זה? ואותו דבר הפה. אותו דבר, יש עניין, כאילו, לנו זה נקרא כאילו שאנחנו יורדים, אבל בעצם אנחנו לא יורדים. אנחנו עוזבים רגע את המהלך החיים שלנו, ואנחנו עוצרים להסתכל על משהו שנשאר כפי שהוא בשורש, כפי שהשם ברא אותו. בלי כל הבלגנים מסביב. ויכול להיות שעם זה אנחנו יכולים למצוא בתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה את האור הכי גדול. אנחנו לא יודעים מה נמצא, אבל בטוח שנמצא דברים טובים. אם מישהו זוכה, שם זה התערות הדלילה. כשזוכים והולכים, היום המקום הכי קרוב שאנחנו יכולים להיכנס, זה הכותל. אין לנו, אנשים עושים סיבוב מבפנים, הם גם ליד הכתלים. הם לא רוצים להיכנס יותר, כי שם כבר אסור להיכנס, אסור לעמוד שם. איך שלא תהפוך את זה, אנחנו תמיד מסתובבים מסביב. כל הסיבובים האלה מסביב, זה ההתערות הדלטטה שלנו. ההתערות הדלטה שמקבלים שם היא מאוד גבוהה. זאת אומרת, כשיהודי עומד מול הכותל, הוא מרגיש את הנוכחות של השם נדבר בספונטני. הוא לא צריך לעבוד על זה קשה. הוא פשוט מהיר לו. אבל למה? בגלל שהוא טרח, הוא הטריח את עצמו והביא את עצמו למקום שיש גילוי של המלכות האלוקית. הוא הטריח את עצמו. מי שגר רחוק, או מי שגר בחוץ לארץ, או יש כאלה שיכולים לבוא לכותל, אני יודע, פעם בכמה שנים. אי אפשר לדרוש את זה מכל אחד. אבל אפשר לעמוד מול הכותל כל יום. העבודה שלנו זה להרגיש את הנוכחות של השם יתברך. אם אנחנו ניכנס לתוך העבודה של קבלת עול מלכות שמיים, של להבין מה זה אומר, שדווקא בקבלת עול מלכות שמיים, זו מדרגה פשוטה ונמוכה, הנוכחות של השם יתברך היא יותר מאשר בכל המדרגות הגבוהות. ושמצד המלכות נברא העולם, אני לא מסביר טוב היום. אני רוצה שתבינו. פעם שנייה נסביר את זה יותר טוב. זה לא מהיר לי כי אני עייף, זה הכל, לא חוץ מזה שום דבר. זה מהיר חזק, אבל אין לי כלים. אז תזכרו את המילים לפחות. אתם תחשבו על זה אחר כך, כנראה שגם אתם עייפים. אתם תחשבו על זה אחר כך, אם תזכרו את המילים, תחשבו על זה אחר כך, תוכלו לפענח את זה ולראות שזה ממש כך. הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו דרך דברים פשוטים. הוא לא סומך עלינו שעם דברים גבוהים אנחנו נמצא אותו. והדברים הגבוהים באמת עוברים מדרכנו. מה שהוא מתגלה לנו זה ירושלים של מטה, מצווה בגשמיות, פרוטה לתת לעני, לחייך לחבר, דרך הדברים הפשוטים. דרך זה הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. ואם אנחנו רוצים ואנחנו מכוונים, אנחנו יכולים למצוא אותו שם, לא להיות פרפקציוניסטים. לא להגיד שכל זמן שאין בית מקדש בנוי לא הולכים לכותל. יש כאלה שסוברים ככה. אבל זה בדיוק אותו דבר. בית המקדש עדיין לא בנוי בלב שלנו. כשבית המקדש ייבנה, הוא ייבנה גם בלב שלנו. ושם ייפתח לנו פתח כרוחבו של עולם. היום אנחנו פתח כחודה של מחט. כמה חודי מחט יכולים להיכנס לתוך תחשבו על חתיכת קרטון שהיא בגודל הפתח של האולם של בית המקדש. כמה חורים ממחט אפשר לעשות בו? פי כמה יהיה הפתח הזה גדול לעתיד לבוא ממה שעכשיו. אבל עכשיו אי אפשר לקבל את הפתח הגדול, אז צריך להשתדל לקבל את הפתח הקטן. לא לוותר עליו. ודרך הפתח הקטן, אם מקריבים את העין, אפשר לראות את כל העולם כולו. לפעמים אפילו יותר ברור מאשר דרך פתח גדול. תנסו, קחו חתיכת קרטון, תעשו חור עם מחט. תקריבו את העין, ותסתכלו דרכו, תראו את כל העולם יותר ברור מאשר בלעדיו. הפתח הזה, זה הדרך שלנו להתקשר. אני מצטער, אם לא הייתי ברור, אבל... כן. אני חושב שהעניין הוא פחות או יותר מובן. באופן כללי, יש לנו עוד קטע, וזהו מבחינת שבועות. כי שבועות הוא מבחינת שכל גדול וגבוה מאוד, שבועות ניתן תורה. שהוא חסד עליון ורחמים גדולים. ברגע שניתנה תורה, אז העולם הפך להיות ברגע אחד כמו לעתיד לבוא. ואחר כך, כשעשו את העגל, הכל ירד. ובאותו רגע שניתנה תורה, העיר חסד עליון ורחמים גדולים. נהיה המציאות של עולם של גר זאב עם כבש, באותו רגע של מתן תורה. רק זה לא היה לגמרי כמו לעתיד לבוא, כי אם זה היה לגמרי כמו לעתיד לבוא, הם לא היו עושים את העגל. בתניה הוא מביא את זה בפרק למדבר, הוא כותב שזה היה מעין לעתיד לבוא. זאת אומרת, אם היו מפתחים את זה, אם היו נאחזים בזה ולא עוזבים את זה, מזה היה צומח על העתיד לבוא. אם הם לא היו חוטים בעגל, הם לא היו חוטים במרגלים. אם לא היו חוטים במרגלים, הם היו נכנסים לארץ מיד. ומשה היה צריך לחיות 120 שנה, אז הוא היה מכניס את בני ישראל לארץ. אם משה היה מכניס את בני ישראל לארץ, הוא היה בונה את בית המקדש. ואז הוא היה הופך להיות משיח, ומעשה ידי משה אף פעם לא נחרבו, רק נגנזו, ובית המקדש שמשה היה בונה לא היה נחרב, ואז היה נהיה גאולה עתידה. וכל זה הפסידו כשחטאו בעגל. אבל מצד עצם העניין, ברגע שניתנה תורה, נמשך דעת עליונה וחסד גדול, כמו לעתיד לבוא. מלא הארץ דעה את השם. כי בשעת מתן תורה, כי גודל הרחמים תלוי בגודל הדעת. ומה פירוש שנמשך חכמים גדולים בעולם? לא שנמשך חכמים גדולים על העולם, אלא שנמשך חכמים גדולים בעולם, שבני העולם לומדים לרחם אחד על השני. כי בשעת מתן תורה נראה להם כזקן מלא רחמים, וזקן הוא ביישוב הדעת, ובזה תלוי גודל הרחמים כנ"ל. ועל כן שבועות הוא חסד עליון ורחמים גדולים. ממילא אז, בעצם זה כתוב על מתן תורה, זה לא כתוב על שבועות של תשעים ד' אבל גם בשבועות של תשעים ד' עוד פעם נותנים את התורה. אנחנו קוראים לזה זמן מתן תורתנו. מה אנחנו הולכים לקבל את התורה עוד פעם? נתנו כבר את התורה, צריך לקבל את התורה עוד פעם. כל פעם בשבועות אפשר לקבל דרגה יותר עמוקה בתורה, אפשר לקבל חיות יותר בתורה. זה עיקר העניין, עיקר העניין זה החיות, חשק. זה אפשר לקבל בחג השבועות. וזהו בחינת המקווה של שבועות, שהוא בחינת מקווה של שער החמישים. תכף נראה, צריך לקרוא את הקטע הזה, להסביר שהוא שער עליון מנון שערי בינה, שהוא בחינת שכל ודעת עליון, בחינת חסד עליון ורחמים גדולים כנה. ועל כן המקווה מושיע מתוך, מכל הצרות, כמו שכתוב מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, הוא חסד עליון שמושיע מכל הצרות. אז זה צריך להסביר יותר, יש עוד תורה בליקוטי מוהר"ן, שהוא מביא איזה דבר אגדה מהגמרא. כתוב בגמרא שרב קטינה שאל את איך קראו לו? נסתכל בפנים. אובה תמיה. נזכרתי, רואה, שהתחלתי לדבדף. אובה תמיה זה בעל אוב שמתעסק עם עצמות של מתים. הם היו לוקחים עצם של מת והיו מנחשים בו, ועל ידי זה מעלים את זה. זה מסיאנסים של העולם העתיק. והאובה תמיה הזה...